אנחנו עבדנו בפרק הראשון על סדר ההשתלשלות מהצילות ולמטה, ונזכרנו בתחילת המאמר שבתיקוני זוהר כתוב אנטו חד ולא בחושבן. קודם כל התחלנו את החשבון, חושבן זה הסדר ההשתלשלות. הסברנו מהצילות, איך שהוא יורד לחוכמה, מידות, מחשבה, דיבור, מעשה וכן הלאה. עכשיו אנחנו נלמד את הפרק השני, פרק ב'. והנה, השתלשלות זו היא באצילות, או ממנה ולמטה. מה שדיברנו עד כאן זה הסדר ההשתלשלות שמתחיל בעולם האצילות, ומהאצילות כלפי מטה, עולם הבריאה, עולם היצירה וכן הלאה. שהוא, מה העניין של סדר ההשתלשלות הזה? להיות חוכמה, שכל, ומידות, ומחשבה, זה הסדר ההשתלשלות שזה הולך מלמעלה למטה. ולמה אני קורא לזה סדר השתלשלות? שהמידות נשתלשלו מהשכל והמחשבה מהמידות וכן הלאה, כל דבר ודבר, הדיבור מהמחשבה, זה נקרא סדר השתלשלות שכל אחד מהם נשתלשל ויורד מהבחינה הקודמת. עכשיו אני אתחיל להסביר מה זה האנטוחד ולא בחושבן. אבל במעציל עצמו ברוך הוא, אבל אם אתה מדבר על המעציל עצמו, אין ארוך אליו יתברך. סדר השתלשלות, עצם הדבר שאני קורא לזה סדר השתלשלות, הוא חושב שיש ערך. יש ערך בין שלב א' לשלב ב', בין ב' לג', בין ג' לד'. כל בחינה באה מהבחינה הקודמת, ואז יש ערך בין שלב אחד לשני. אבל כשמדברים על המעציל עצמו ברוך הוא, אין ארוך אליו יתברך. לא שייך להגיד, שהוא נמצא בדרגה מסוימת, ואז אני יכול להתחיל להעריך את הנבראים ביחס אליו. אין ערך. כשיש ערך, זה רק בין שני דברים שהם דומים, שווים, אז במידה מסוימת, מכיוון שיש בהם דמיון, אני יכול להעריך אחד מול השני. למשל, לשון ערך, הכתוב בתורה בערכין, יש בתורה את המושג שמעריכים אדם, אם אדם מתחייב שהוא ייתן את הערך של פלוני לבית המקדש, אז יש כמה שווה, כמה ערך של פלוני וכמה ערך של אלמוני. שמעריכים כסף ערכו במספר שניו. התורה קבעה כמה מעריכים, מה הגיל של האדם, אם זה גבר, אם זה אישה, באיזה גיל, אז הערך שלו הוא כך וכך. אז שאומרים ערך, זה אומר שיש יחס בין המחיר לבין האדם שאותו אנחנו מעריכים. וכן, ערך במספר נקרא כערך 2 אל 4, כך ערך 4 אל 8. זה דבר במספר, כשאני אומר מספר 2 מול 4. אז 2 מול 4 יש בהם ערך, כי 4 זה כפול ב-2. ואז במילא ערך של 4 מול 8 זה אותו יחס, זה כפול. זאת אומרת, כשמדובר על ערך בין דבר לדבר, יש קרבה ויש יחס בין שלב א' לשלב ב', שהוא חציו. 4 זה חצי מ-8, או 2 זה חצי מ-4. וכי יוצא בזה, וכן אותו הדבר בנמשל. בכל סדר ההשתלשלות יש ערך מ-1 אל חברו. כל סדר ההשתלשלות יש ערך בין בחינת מידות לבחינת מוחין, בין בחינת מחשבה לבחינת מידות. כל שלב, מכיוון שהוא בא מהשלב הקודם, אז אני יכול לומר כמה הוא רחוק ממנו, כמה השלב הגבוה גבוה ממנו. שהרי נשתלשלו זה מזה, כי הרי הם באו אחד מהשני, הם השתלשלו אחד מהשני. מידות באה משכל, ומחשבה באה ממידות, אז זה מראה על יחס, על ערך ברוחניות בין דרגה לדרגה. יותר מזה הוא אומר, וכן גשמיות לגבי רוחניות יש ערך. אפילו שמדובר על גשמי ורוחני, הרי גשמי ורוחני הם לכאורה מאוד מאוד רחוקים, גם בין גשמי ורוחני יש ערך. מביא כמה דוגמאות איפה מוצאים ערך בין גשמי לרוחני. שהרי הרוחניות מתלבשת בגשמיות, אנחנו מוצאים כמה דוגמאות שהרוחני בא לידי ביטוי בדברים גשמיים. למשל, כוח השכל, השכל זה משהו רוחני, אבל איפה הוא בא לידי ביטוי? במוח. אז המוח הוא איבר גשמי. אז האיבר הגשמי הזה הוא כלי להכיל את כוח השכל. או למשל, כוח הראייה. כוח הראייה זה כוח רוחני. אבל איפה מתלבש כוח הרוחני הזה? בעין. אז יש מקום גשמי ששם מתלבש הכוח הרוחני. ויש ביניהם איזה קישור וחיבור. יש משהו שמקשר בין האיבר הגשמי העין לבין כוח הרוחני הראייה, בין המוח הגשמי לבין כוח השכל. חייב להיות שיש ביניהם איזה משהו שמקשר. על ידי עדים יש באדם את החלק העדין של אדם, שהוא נהיה כמו ממוצע מחבר בין האיבר הגשמי לבין הכוח הרוחני. כמבואר בחוכמת הניתוח, כמו שאצל הרופאים שמדברים על ניתוחי ראש, אז שם המבואר שבתלת חללי גלגלתה, שבשלושת החללים שיש בגולגולת, יש תלת מוחין, יש שלושה חלקי מוח. אם יש איזה חיסרון, כמו אם באיזה מוח גשמי, ואם באחד משלושת החללים הללו, באחד משלושת הדרגות של המוח, יש איזשהו מינוס, יש איזשהו חסר, כמו למשל מוח הזיכרון, אם יש בעיה פיזית באותו חלק במוח, יהיה שכחן, אז בן אדם הזה לא יזכור. עכשיו, זיכרון זה משהו רוחני, והחסר שיש לו זה באיבר גשמי. רואים שיש קשר בין האיבר הגשמי לבין התוכן הרוחני. עוד דוגמה, לכן רואים שהשכל מתלבש אפילו במעשה גשמיות. אתה רוצה להביע רעיון שכלי עמוק, אתה יכול להלביש את זה בכתב. היד כתבה על הנייר כמה שורות, ובזה אתה יכול להעביר רעיון שכלי עמוק. כמו מעשה הכתב שכותבים על הספר בדיו, דברי שכל עמוק. אז אם אפשר לכתוב על הכתב, אז הכתב הגשמי, הרעיון הוא רוחני, והרעיון נכתב על הדף, פירושו שהרוחני מתלבש ומתבטא בגשמי. אז רואים שיש איזשהו חיבור, איזשהו ערך בין הגשמי לבין הרוחני. זה הכל כשמדובר בסדר ההשתלשלות, ברוחני עצמו, בין הרוחני לגשמי. כל סדר ההשתלשלות, לא משנה מהדרגה הגבוהה ביותר לדרגה הנמוכה ביותר, יש ביניהם איזשהו יחס. יחס קטן, יחס גדול, יש איזשהו יחס. אבל במעציל עליון ברוך הוא, אבל אם אתה מדבר על המעציל העליון, על הבורא, לא שייך כל בחינות אלו. לא צריך לומר שהדבר הגשמי הזה או הרוחני הזה הוא ביחס אליו ברמה כזו או ברמה אחרת. שאינו בבחינת ההשתלשלות, הוא הרי בכלל לא בבחינה הזו של סדר ההשתלשלות, ולא מבחינת התלבשות כלל, הוא לא מתלבש בתוך סדר ההשתלשלות שאתה יכול להגיד, פה הוא מתלבש ברמה כזו ופה מתלבש ברמה כזו, אז זה יחסית רחוק ממנו, זה יחסית קרוב אליו, אלא נקרא סובב כל העלמין. ומה ביחס לבחינה הזו שנקרא סובב כל העלמין? שמעלה ומטה שווים אצלו. ביחס אליו אין הבדל בין הגשמי הכי נמוך לבין הרוחני הכי גבוה. ביחס אליו הכל אותו דבר, הכל אין ארוך אליו. שאינו נתפס ומלובש בגדר עלמין כלל. המעציל לא נתפס בעולם לומר שהעולם הנמוך תופס אותו פחות, והעולם העליון תופס אותו יותר. הוא בכלל לא ביחס בערך לסובב. שום דרגה ובחינה בסדר ההשתלשלות. כי אני השם לא שיניתי כתיב. הרי הפסוק אומר שהבורא לא נהיה בו שום שינוי כתוצאה מבריאת העולם, וכמו שאומרים את זה בתפילה, ואתה הוא קודם שנברא, ואתה הוא אחר שנברא. ואם היה איזה תפיסה והתלבשות ממהותו ועצמותו התברך בעולמות, אם הייתי אומר שעצמותו של הבורא נתפס בעולם, היה שינוי חס ושלום. אז הייתי אומר, לפני שנברא העולם, הוא לא היה נתפס בעולם, ואחרי שלא יהיה עולם, הוא שוב לא יהיה נתפס, ועכשיו, בזמן שיש עולם, הוא כן נתפס, אז זה נקרא שינוי. שהרי קודם שנברא, לא היה תפיסה בהתלבשות. ואחר שיחלו ימות עולם, גם כן לא יהיה. אז מה נגיד שעכשיו כן? אז זה נקרא שינוי. אז לכן ברור שאם אומרים, אני השם לא שניתי, אין שום שינוי, אז מה זה אומר? אלא שגם אתה, גם עכשיו שיש עולם, אינו בהתלבשות, הוא לא מלובש בעולם באופן כזה שהעולם תופס אותו. אתה יכול להגיד, הוא נמצא בעולם ביחס כזה או ביחס כזה. אבל בכל אופן עולם קיים. בכל אופן יש אנרגיה וחיות לעולם. החיות הזו זה חיות מאוד מצומצמת. ובאמת ביחס לחיות המצומצמת, יש ערך. אבל לא ביחס למעציל עצמו. אלא שהחיות הנמשך בתוך אלמין להחיותם, אותו חיות שנמשכת בעולמות להחיות את העולמות, הוא בבחינת שם בלבד ממידת מלכותו יתברך, זה רק דרגה נמוכה שקוראים לה שם. כמשל המלך, כמו מלך גשמי, שאף על פי שהוא מרחוק, המלך לא נמצא בתוך כל מדינה או בתוך כל עיר או בתוך כל רחוב. שמו נקרא למקומות ממשלתו. כולם רועדים משמו של המלך. אז מה היחס בין העם הרחוק למלך? רק לשם של המלך. הם לא רואים את המלך עצמו, הם לא נפגשים עם המלך עצמו, אבל עם מה הם כן נפגשים? עם השם שלו. שם תחת רשותו, ושמו נקרא להם שם שלו. אז מה, איזה בחינה יש ליחס לנתינים, או איזה בחינה אלוקית יש יחס לנבראים? השם. בהמשך הוא יגיד שלא רק השם, הזיו של השם. אבל הוא עצמו, אנטוחד ולא בחושבן. מה זה ולא בחושבן? הוא לא בחשבון, הוא לא בערך. וזהו חד ולא בחושבן. כלומר, שאינו בבחינת ערך, אין שום ערך בינו לבין הנבראים, כי אינו בגדר ההשתלשלות כלל. הוא בכלל לא, הוא לא אחד הבחינות של ההשתלשלות, שתגיד, הוא נמצא במספר אחד, והנברא הוא נמצא במספר 100 או 1000 או מיליון. אם אני שם אותו בתוך הסקאלה, אז הוא חלק ממנה, אז יש ערך אליו, יש קירוב או ריחוק ממנו. הוא לא בתוך סדר ההשתלשלות.
הוא יצר את ההשתלשלות.
הוא יצר את הכל, הוא ברא את הכל, אבל הוא מעל הכל. כשישים האדם אל ליבו בחינת אחד זה בקריאת שמע. כשאדם יחשוב שהוא אומר השם אלוקינו, השם אחד, מה פירוש הוא אחד? אחד מלשון חד ולא בחושבה. אז כשאדם יגיע להכרה הזו שאת מעציל עצמו, הוא בכלל לא בערך לכל פרטי הנבראים, אז היה ואהבת בכל לבבך מבחינת יחידה שבנפש. זה יכין אותו ויעורר אותו לאהבת השם ברמה כזו שזה ייגע בו עד עצם הנפש ממש, עד היחידה שבנפש. שהוא כל לבבך, זה נקרא כל לבבך. עכשיו הוא יסביר מה זה נקרא דבר שנוגע לאדם ממש עד בפנים. שבנפש יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אבל יש כמה וכמה בחינות ודרגות בנפש. ועל דרך משל, כמו שרואים, שכוחות הנפש מתפשטות מדרגות רבות, הנפש יש לה הרבה צורות ביטוי. היא מתפשטת בכל מיני רמות. ומתפעלות מהתפשטות שלה. והנפש מאוד מתפעלת, מאוד מתרגשת, מאוד נהנית, וכל מיני מצבים שהנפש יכולה לבוא לידי ביטוי בהם. אבל לא כל דבר שהנפש מתרגשת ממנו ונוגע לו ממש בעצם. למשל, אני אתן דוגמה. אבל אין ההתפעלות שווה. הנפש לא מתפעלת באותה רמה מכל דבר שהוא מתעסק איתו. שהרי למשל, כשמספרים לפני האדם סיפורי מעשיות ממלחמות, תבוא לספר לבן אדם, אני יודע, הייתה מלחמה במלחמת העולם, היה ככה וככה, והוא לחם ככה, ותכניס אותו לתוך כל פרטי הסיפור המעניינים של צורת הלחימה. מתפעלת הנפש קצת, אז הבן אדם נהנה לשמוע את כל התכסיסי מלחמה ואת כל הדברים, שיש לה נחת מן הסיפורים ההם, היא נהנית שמספרים ומתארים את כל אותם פרטים, אבל לא מתכליתם. זה לא נוגע לו כרגע אם המלך ההוא ניצח בסוף או המלך ההוא ניצח. סיפור יפה, אם הסיפור ייגמר שההוא ניצח או הסיפור ייגמר שההוא ניצח, מבחינתו זה אותו דבר. ומה, ממה הוא נהנה? נהנה מהרעיון של הסיפור, לא מהתכלית והתוצאה. שאינו נוגע לה אם המעשה כך או כך. אז זה נקרא שהוא מתפעל ממשהו, הוא נהנה, אבל עד רמה מסוימת, עד גבול מסוים, זה לא נוגע לו עד המהות. אבל בדבר הנוגע לה, אבל אם זה דבר שנוגע לבן אדם בעצמו, אז יהיה לו מאוד מאוד משנה אם התוצאה הייתה לחיוב או התוצאה הייתה לשלילה. לא כמו שמספרו לו על איזה משהו רחוק.
זה נוגע.
זה נוגע לו. מתפעלת יותר מדבר והיפוכו. זה יותר נוגע לו אם התוצאה הייתה חיובית או שהתוצאה הייתה שלילית. עכשיו, גם בדבר שנוגע לו יש רמות. ויש בדבר הנוגע לאדם מדרגות רבות. יש לבן אדם כל מיני רמות. יש רמה שיגידו לו, תשמע, הפסד את 100 שקל, לא הרווחת 100 שקל. יש רווח והפסד בדברים שהם יותר פנימיים, אז הם יותר בעלי משמעות לחיים שלו. עד שיש דבר שנוגע עד מיצוי הנפש ממש. יכול להיות דבר שנוגע לו ממש לעצם הנפש שלו, האם זה ככה או ככה. בתכלית נקודת הלב, שאליו הוא נושא את נפשו ממש, יש דבר שזה כל החיים שלו. אם הוא חלילה יחיה או חלילה לא, זה כבר יותר נוגע לו אם פלוני ניצח במלחמה או אלמוני ניצח במלחמה. רואים שהנפש של האדם מתפעלת מכל מיני דברים, אבל אתה לא יכול להגיד שרמת ההתפעלות שלו מכל דבר היא באותו מידה. יש דבר שנוגע לו רמה נמוכה, דבר עד שהדבר הכי גבוה שנוגע לו בעצם הנפש. וזהו דבר שממש ממש נוגע לו בעצם הנפש, איך קוראים לזה? בחינת יחידה שבנפש השכלית והחיונית. זה היחידה שבנפש, אבל עדיין לא הנפש האלוקית. כי מדובר על משהו גשמי, על איזה סיפור טכני, או על איזה מצב בריאותי, זה הכל דבר חיוני, שזה מאוד מאוד נוגע לו, אבל זה עדיין, זה היחידה של הנפש החיונית. אותו דבר יש גם וכן בנפש האלוקית. מקור לשמות ישראל, גם בנפש האלוקית יש דבר שנוגע לאדם, למהות, ליחידה שבנפש שלו. היא, כנסת ישראל, נקראת בשם ליבי, נקודת הלב, בחינת יחידה שמקבלת בחינת אחד. יש לה נפש של האדם, הנפש האלוקית, נקודה ממש ממש פנימית, שזה נוגע לו במהות הכי פנימית. מה נוגע לו שם במהות הכי פנימית? עצמותו של הבורא. שהוא בחינת הרצון שלמעלה מן הטעם ודעת. זה רצון כזה חזק להיות קשור לבורא, למעלה מטעם ודעת, למעלה מהיגיון. אם זה רצון עם היגיון, אין הוא רוצה דרגה מסוימת כי זה עושה לו משהו, אתה יכול לתת לו תחליפים. כי אם זה עם היגיון, אז בוא ניתן לך משהו אחר, שהוא דומה לזה, שהוא קרוב לזה, הוא כמו זה. אבל לא, זה לא שום תחליף. אין. למה? כי זה נוגע לו במהות של האדם עצמו. כמו יבוא לבן אדם ויגיד לו, יש לך ילד? בוא אני אחליף לך את זה עם ילד אחר. שהוא אולי יותר חכם, או יותר גדול. אדם לא מוכן, למה? כי הקשר שלו לילד הוא לא קשר של טעם ודעת. שאתה יכול להגיד לו, בוא ניתן לך משהו אחר, תחליף. זה משהו שלמעלה מטעם ודעת. אותו דבר באלוקות, אדם צריך להיות קשור לקדוש ברוך הוא בקשר כזה, ברצון כזה שזה למעלה מטעם ודעת. והיינו, לפי שהתבונן, איך שהוא התברך אחד. מה זה אחד? כמו שאמרנו קודם, חד ולא בחושבן. אם האדם חושב שהקדוש ברוך הוא זה בבחינה של סדר השתלשלות, אז אתה אומר, טוב, אין לי את הדרגה הזו, אז יהיה לי את הדרגה הזו. כל בחינה, אין לי אותו ב-100%, יש אותו ב-80%, יש אותו ב-10%. אם זה דבר, אם אתה חושב שהוא בערך, אז אתה יכול לפעמים להסתפק גם בדבר אחר, ותגיד, אז יש לי משהו כמו. אבל אם אתה יודע שאתה צריך להיות קשור עם הבורא והוא חד ולא בחושבן, אז פה לא שייך לומר, טוב, אני לא קשור אליו, אז אני אהיה קשור לבחינה הנמוכה, וזה יהיה כמו. זה לא כמו. או שאתה קשור, או שאתה לא קשור, אין בזה שום דבר שדומה. וההשתלשלות היא ירידה גדולה ועצומה מאור פניו יתברך. כל סדר ההשתלשלות ביחס אליו, זה לא ערך בכלל, זה ירידה גדולה. אמרנו קודם, זה איזה חיות אלוקית מחיה את העולמות, מבחינת שם בלבד. כמו שאומרים בתפילה, יעללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו. רק, אבל מה כתוב גם? גם השם הוא גבוה מדי. רק הודו על ארץ ושמיים. מה זה הודו? העוד של השם. אפילו השם עצמו הוא גבוה מדי בכדי להחיות עולמות. וכמה מיני ריבוי רבבות מדרגות צמצומים רבים ועצומים לאין קץ עד שנתבע הוויות העולם הזה הגשמי. יהיה אור גשמי. עד שנהיה אור גשמי כמה ירידות וכמה צמצומים, אבל כל הצמצומים וההשתלשלות זה הכל בהזיב של השם. אבל הוא בעצמו הוא חד ולא בחושבן ובכלל שלא בערך לכל. מסיים את הפרק ואומר, ועל כותב זה, על הרעיון הזה שאנחנו כרגע למדנו פה, הולך וסובב כל דברי העץ חיים מראשיתו ועד סופו. כל ספר עץ חיים מראשיתו ועד סופו בא להסביר את סדר ההשתלשלות. שתחילת דבריו, בתחילת ספר עץ חיים, על מה הוא מדבר, ביאר צמצום אין סוף. תחיל להסביר את הצמצום שהבורא עשה כדי לברוא עולמות. וסוף דבריו בדף האחרון, בדף האחרון של העץ חיים על מה הוא מדבר? על בריאת שמיים בארץ. אז מתחילת הצמצום עד שנעשה שמיים בארץ, ממה שהוא מדבר בדף הראשון שהתחיל צמצום. ספר שלם עד שמגיע לדף האחרון ששם הוא מדבר על בריאת שמיים בארץ. אז על מה מדובר בכל הספר? וכל ההשתלשלות שבעץ חיים. כל הספר מסביר את כל הבחינות והדרגות של ההשתלשלות של עוד ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה. ועל דבר זה תקנו חז"ל סדר פסוקי דזמרה בברכת יוצר, להאריך באחד. כל האריכות של אדם שאתה מתפלל בברכות קריאת שמע, להסביר את כל ההשתלשלות של העולם, את כל הצמצומים, זה הכל כדי להגיע בסופו של דבר להבין שכל זה ירידה וצמצום, אבל הוא עצמו הוא אחד, אנדו חד ולא בחושבן, למעלה מכל זה. על זה נאמר שכל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו. מה זה מעריכים לו ימיו? אם הוא יעריך באחד, יעריך להתבונן בעניין הזה של אחד, מה זה מעריכים לו ימיו? ימיו היא מידת האהבה שנקרא יום. כמו שכתוב, יומם יצווה השם חסדו. מעריכים לו ימיו פירושו, יהיה לך הרבה אהבה לקדוש ברוך הוא. אם תעריך באחד, יהיה לך עריכות באהבה. שעל ידי שמעריך להתבונן באחד, תגדל ותתרבה מידת האהבה אליו יתברך. ובפסוקי דזמרה מבואר, איך שיללו את שם השם, ועללו בגבורותיו, עללו קרוב גודלו, שקרוב גודלו, מה זה רוב גודלו? הוא ריבוי התחלקות מידת הגדולה, כמו שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, בכמה מיני מדרגות, בכל עולם ועולם, נמשך על ידי גבורותיו, אין הן הצמצומים רבים ועצומים. אתה מתאר עד כמה הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בעוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום, ועל ידי זה ישוב לאהבת השם אור אינסוף ברוך הוא. זה יגרום לך שאתה לא תסתפק בשום בחינה נמוכה, כי כל בחינה נמוכה אין לה ערך. אם אתה רוצה רק אותו בעצמו, אז שום דבר אחר לא יכול לעבוד שום תחליף לזה. להיבטל ולהיקלל אליו יתברך, כי תקטן מאוד בעיניו אהבת עולם הזה וכוחותיו הגשמיות. מה יהיה לך סיפוק מעולם גשמי? עולם גשמי הוא קטן, הוא אפסי, הוא לא תופס מקום, הוא כלום. שהם ירדו ונשתלשלו מעולם ועד עולם בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה, בכמה מיני צמצומים רבים ושונים. אז במילא, כשאדם מבין שכל סדר ההשתלשלות הזו זה עין ואפס, אז מה הוא רוצה? אותו בעצמו, זה כמו שאמר אדמור הזקן, מי לי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ. אני רוצה רק אותך בעצמך, שזה אנטו חד ולא בכל זמן.